טוב, אנחנו בהכנות לחג החנוכה. אני רוצה להתייחס כאן לסוגיה שהיא כללית, לא רק לחנוכה, אבל היא במיוחד קשורה לחנוכה, סוגיית הגבורה. אנחנו נתחיל בתפילת על הניסים בשאלה. אנחנו אומרים בעל הניסים לגבי חנוכה, מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עשה לנו. אנחנו אומרים מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, מוטמים ביד טהורים, או רשעים ביד צדיקים. כל הדברים מובנים חוץ מהראשון. בוודאי שאנחנו יודעים שהחשמונאים היו צדיקים גדולים. הם הרי נלחמו לעצמאות ישראל מתוך התקוממות נגד היוונים, שניסו, כפי שאנחנו גם אומרים, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. זה לא סתם מלחמת עצמאות, אלא מלחמת עצמאות שבאה מתוך הרצון לקיים את התורה ואת המצוות בשלמות. ולכן חנוכה היא באמת חג של תורה, חג של מצוות, וחג של עצמאות מדינית שהשגנו מתוך ההתקוממות הזאת, ומדגיש הרמב״ם שחזרה המלכות לישראל. אז בוודאי הם היו צדיקים וטהורים, הם גם היו מעטים, זה מובן. אבל מה פירוש הדבר, מסרת גיבורים ביד חלשים? משמע שהחשמונאים לא היו גיבורים. יש מקום להתייחס לביטוי הזה ולפרש אותו בכמה גוונים. ואני אביא כאן כמה גוונים מתוך פירושים של גדולי ישראל, שהגוונים האלה לא באים לחלוק אחד על השני, אבל יש בכל אחד חידוש מסוים, תוספת מסוימת. יש לי פה סידור שנקרא סידור הגר"א, גאון מווילנה, אישי ישראל. יש שני סידורים על פי הגאון מווילנה, היום יש גם נוסף, עוד ליקוטים, אבל יש שני סידורים ותיקים. זה נכתב על ידי אחד מגדולי הרבנים בירושלים, רב יצחק מלצן, והוא כותב פה כך: גיבורים ביד חלשים, הכוונה שהיו כל כך צדיקים שלא תלו ניצחונם מחמת גבורתם, רק מעת השם הייתה זאת. וזהו מאמרם חלשים, שהיו חלשים בדעתם, שידעו שמחמתם לא ינצחו רק מחמת עזרת השם. כלומר, אין לנו כוונה פה להגיד שהחשמונאים לא היו גיבורים. הם היו גיבורים גדולים. הם יצאו להילחם באומץ, בגבורה, בחוכמה ובכישרון, וניצחו את הצבא של היוונים, של השליטים שבאותו הזמן. אלא שיש שני סוגי גבורה. יש גבורה חיצונית ויש גבורה פנימית. יש מוטיבציה שונה. יש גיבור שאומר, אני גיבור, לכן אני אנצח. ויש גיבור שאומר אחרת, אני אשתדל להיות גיבור, אני אתאמץ להיות גיבור, אבל הניצחון לא תלוי רק ביכולת שלי. הגמרא מספרת סיפור מעניין, שלעתיד לבוא באים הגויים, כל אומות העולם, לקדוש ברוך הוא, ואומרים לו: ריבונו של עולם, אנחנו עשינו כל מיני דברים בעולם, אנא תן לנו שכר בבקשה. למה תיתן רק לעם ישראל? גם אנחנו עשינו דברים, בנינו, סידרנו, עשינו כל מיני דברים בעולם. והקדוש ברוך הוא עונה להם תשובה עניינית בכל דבר. בין השאר, יש שבאים ואומרים לקדוש ברוך הוא, עשינו מלחמות. יש כאלה שחושבים שלעשות מלחמה זה דבר שמתקן את העולם. תמיד יש מלחמה למען הצדק. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מלחמות אני עשיתי. צריך להבין, מלחמה היא באמת דבר גדול. מלחמה לא בן אדם עושה. יש כל כך הרבה נתונים וכל כך הרבה גורמים שצריכים להשתלב ולהגיע לשלמותם כדי שתהיה מלחמה. יכול אדם מאוד לרצות להתקיף, להתחיל מלחמה, ולא לא יצא מזה שום דבר. ויש לנו על זה דוגמאות בהיסטוריה לא מעטות. ויכול בן אדם לרצות לעשות מלחמה, והוא מתכנן דבר אחד ויוצא לו דבר אחר. מלחמה היא דבר מאוד מסובך, מאוד מורכב. כפי שאנחנו אומרים, השם איש מלחמה. אומרים חז"ל, כך התשובה האלוקית, מלחמות אני עשיתי. מי שיודע את זה, בא למלחמה בגישה אחרת. כך אומר המחבר כאן בסידור הגר"א, שהחשמונאים באמת היו גיבורים, אבל הם הבינו את המסגרת, הם הבינו את המשמעות של ההנהגה האלוקית בעולם, של ההשגחה האלוקית בעולם. זה הגוון הראשון שאנחנו רואים פה לגבי גבורה. גבורה צריכה להתלוות להשקפת עולם, לגישה, להבנה של משמעות הדברים, ודווקא מנצחים מתוך גבורה שהיא לא נקראת גבורה. מתוך גבורה שהיא לא מלאה ב אני, כן, אני יודע, אני יכול, אני המוצלח. יש כאלה. וצריך להיזהר בצבא שלנו שהצבא לא יהיה בנוי על כביכול גבורה כזאת. כשאדם כל הזמן בטוח שהוא יודע והוא יכול והוא מצליח, גם מבחינה אנושית הדבר הזה הרבה פעמים נופל ונכשל. ולצערנו גם את זה ראינו. חלשים בדעתם של ידעו שהניצחון לא בא מהם. הם עושים את המקסימום. יש בהם גבורה. יש בהם התאמצות. יש בהם חוכמה. אבל הם חלשים בדעתם. רואים את עצמם כחלשים. זה פירוש ראשון. פירוש שני, גם בנוי על דבריו של מרן הרב קוק זצ"ל. בזמן שהרב היה ביפו, אז אחד המוסדות שהיו קשורים אליו שם הוציאו לאור לוח שנה, וביקשו מהרב דבר מעניין, או שהרב נתן להם, אני לא זוכר בדיוק איך זה קרה, אבל בלוח הרב היה כותב להם פתגם קצר לכל חודש. זה דבר נפלא. הפתגמים האלה מופיעים, מי שרוצה לראות אותם, בסוף ספר מאמרי הראייה. יש כמה מחזורים. והיה אחד מגדולי תלמידי רבנו, רב צבי יהודה זצ"ל, שנפטר בגיל צעיר, קראו לו הרב עוזי קלחיים, שכתב פירוש על הפתגמים האלה. זה יצא בספר, קרא, הפתגמים נקראים מגד ירחים, והפירוש באר, הביאור למגד ירחים, יצא לאור בשלמותו על ידי המשפחה אחרי פטירתו של הרב קלחיים. יש פה אחד הפתגמים לחודש כסלב: גבורת אמת תימצא רק במקום שאור אלוקים שמה. מדייק הרב קלחיים, יש גבורת אמת ויש גבורה שהיא לא גבורת אמת. הוא גם מקשר את זה לביטוי הזה שראינו בעל הניסים, גיבורים ביד חלשים. למה? כותב רב קלחיים, את הגבורה היוונית ניתן להגדיר כגבורת הכוח. הצבא של היוונים, אימפריה גדולה, יש לה את כל אמצעי הלחימה, כמה חיילים, פילים כמו שאנחנו יודעים, אמצעי הלחימה הכי מודרניים של אותו הזמן, יכולת מוכחת בקרב ובידע. לכל אלה גיבורים גדולים. כך מי אומר? מי שמסתכל על החוץ, על פני השטח. מי שמסתכל במבט האנושי בלבד, בא ואומר, הנה אלה הגיבורים הגדולים, הם בטח ינצחו. לבעיה גדולה. כי למעשה זה המסר הבסיסי של תרבות יוון. תרבות יוון אומרת לנו, תסתכלו על החוץ. מה שיפה, מה שנעים, יפה במראה, יפה במובנים אחרים. זו תרבות יוון. זאת התרבות של ימינו, כפי שדיברנו על זה בעריכות בפעמים אחרות. המאבק שלנו בחנוכה מול היוונים, היום אנחנו לא נלחמים במלחמה ישירות נגד היוונים, אנחנו נלחמים נגד כל מיני שלוחים של רשעים שונים, אבל לא ישירות נגד התרבות, אבל אנחנו כן צריכים להילחם נגד התרבות, כי אחרת אנחנו יכולים לעמוד על עצמאותנו ולהיכשל לחלוטין מול התרבות היוונית שעדיין קיימת עד היום. התרבות המערבית מתגאה בזה שהיא המשך של תרבות יוון. מי שלא יודע, זאת עובדה היסטורית. עובדה היסטורית של התרבות המערבית של ימינו מתגאה בזה שהיא ממשיכה את תרבות יוון. זה כתוב בספרים ומובא. מה בולט בהמשכיות הזאת של תרבות יוון? שוב, החיצוניות. לא הסתכלות על הפנים. לא הסתכלות על המשמעות הרוחנית, כפי שכותב רב קלחיים, הנצחית של הדברים. אלא הסתכלות מבחוץ. איך אתה בודק? אתה בודק דברים במונחים של כסף, אתה בודק גבורה במונחים של כוח, אתה בודק עוצמה צבאית במונחים של כמות הנשק. זאת התרבות היוונית. לכן אומרים חז"ל, נתת גיבורים, אלה שנדמה לבני אדם שהם גיבורים, ביד חלשים. נכון? כולם אומרים, אלה הגיבורים ואלה החלשים. אלה החזקים, אלה המסכנים. המבט החיצוני הוא המבט שבני אדם נוטים לקבוע לפיו. ואז הדבר הזה עובר אלינו לחיי יום יום, ואנחנו לא עוסקים, כן, אנחנו לא מדינאים שעוסקים במדיניות בינלאומית, ואנחנו לא אלופים בצבא שעוסקים בפעולה הצבאית, אבל אנחנו צריכים לקבוע ביום יום מה עדיף בחיים שלנו. ואנחנו בודקים ומעריכים בן אדם לפי המראה החיצוני, ואנחנו מעדיפים מקצוע לפי היוקרה או לפי הכסף, ואנחנו בודקים את ההצלחה שלנו לפי כמה שאנחנו מקובלים מבחינה חברתית. אנחנו משועבדים המבט היווני החיצוני. זה מתחבר לפירוש הקודם. החשמונאים ניצחו דווקא בגלל שהם לא הסתכלו ככה למציאות. זה מה שהקדוש ברוך הוא מראה לנו בחנוכה. אנחנו לא בודקים את המבט החיצוני. או בואו נייחס את זה לחג, הייתי אומר, אנחנו לא חוגגים את חנוכה בסופגניות. אין ישראל לאכול סופגניה, היום קצת קשה להגיד, אומרים שזה לא הכי בריא, אבל בסדר, יאכלו אחד ויאזנו אותה אחר כך באוכל בריא. אבל כשהסמל של חנוכה הופכת להיות סופגניה, זה בעיה. חנוכה זה לימוד תורה, חנוכה זה קיום מצוות, חנוכה זה הפניית המבט לפנים, לתוכן, לא למראה החיצוני. גבורת אמת, לא גבורה חיצונית. איפה מוצאים גבורת אמת? רק במקום שאור אלוקים שמה. כך כותב מרן הרב. זה באמת, כותב הרב קרל חיים, גבורה נצחית. לא גבורה של כרגע ניצחת, כרגע יש לך כסף, מישהו אחר יביא יותר חיילים, הוא ינצח. לא. הגבורה באה ממקור אחר לגמרי, ממקום אחר לגמרי. ולזה, להבנת המקום האחר לגמרי, אנחנו צריכים להבין את מושג הגבורה עוד יותר לעומק. כותב מרן הרב זצ"ל דברים דומים בשמונה קבצים. מי שרוצה אחר כך להסתכל, קובץ א', סימן תו זין, הגבורה שהכפירה משתוקקת אליה לא תוכל לעלות בידה. זה מעניין. דווקא הכפירה רוצה גבורה. רגע, לפי מה שאמרנו קודם, לכפירה לא צריכה להיות בעיה. היא תאסוף כסף, היא תאסוף חיילים, יש גבורה חיצונית. הרב מדבר כאן על הכפירה בעם ישראל. הכפירה שמתגלה בדורות שלנו. אומר הרב, העלאת האדם לשורש נשמתו היא משיבה לאדם את גבורתו. איך עושים את זה? איך מגיעים לגבורה האמיתית? אז באופן פשוט היה אפשר לומר, אנחנו באותו פירוש שהיינו קודם. נבוא, נלמד תורה, נקיים את המצוות, נגיע לביטחון בקדוש ברוך הוא ולהבנה מעמיקה אמיתית של התוכן של המציאות, ואז נגיע לגבורה. דבר אמיתי מצד עצמו. אני לא בא לסתור את הפירוש הזה, אבל להוסיף עוד גיוון לפירוש. למה אני בא להוסיף עוד גיוון לפירוש? כי הדברים הם לא בגדר של שחור לבן. כפי שאנחנו יודעים בימינו, אצל החשמונאים אמרנו, גיבורים ביד חלשים, צדיקים גדולים, ברוך השם. והיום מה נאמר? אנחנו מנצחים במלחמות דווקא עם חיילים שכולם מניחים תפילין, לא יודע אם אתם מכירים, יש בדברי חז"ל שכשיש מלחמה באים ומכריזים, איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אומרים חז"ל, מה זה ירא? ממה הוא מפחד? ירא מעבירות שבידו. הוא חושש, הוא לא מספיק צדיק. איך הוא יצא למלחמה? אפילו מי שהניח תפילין והפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש בצורה בניגוד להלכה, יכול, אם הוא חושש, יכול לחזור הביתה. יש לנו צדיקים גדולים יוצאים למלחמה, זה המצב האידיאלי מבחינה תורנית. כך בוודאי היה, כן? החשמונאים היו צדיקים גדולים. ומה נאמר בימינו שאנחנו ברוך השם יוצאים למלחמה ועם ישראל כולם צדיקים, אבל לא במובן הזה. אנחנו צריכים להבין יותר לעומק קודם את המשמעות של המלחמה. משמעות של המלחמה בעם ישראל. יש לנו דין. כל התורה כולה נדחית מפני פיקוח נפש. מלבד שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מצב רגיל, פיקוח נפש מחייב את האדם לוותר על המצווה, לעבור עבירה ולהמשיך בחיים. ברגע שהוא יוכל, הוא יחזור לקיים את המצוות. יש מצב לא רגיל, כפי שהיה בימי גזירות היוונים, גזירת השמד. בשעת גזירת השמד מוסרים את הנפש על כל מצווה ומצווה בלי יוצא מן הכלל. אפילו אומרים חז"ל על הדבר הקטן ביותר, מנהג, אפילו לא הלכה. גזרו היוונים על עם ישראל שלא ישמרו שבת. מה עשו היהודים? קמו, ברחו למדבר יהודה, התחבו במערות כדי לשמוע שבת. מה, אנחנו לא נשמוע שבת? רדפו אחריהם היוונים. יש תיאור נוראי שהיוונים מוצאים יהודים במערה, מדליקים מדורה בכניסה למערה, והשן מתחיל למלא את המערה. פיקוח נפש. אבל היהודים יודעים את ההלכה, גזירת השמד, לא יוצאים. אז שיברחו, שיצאו החוצה, אולי יש סיכוי. היהודים ידעו, והיוונים ידעו, שכל יהודי שיצא וידרוך על המדורה, הוא יחבא חלק מהאש. אסור לכבות אש בשבת. אז זה לא בכוונה, זה לא ברצון. יהודי בשעת גזירת השמד לא מחלל שבת. היוונים ידעו את זה. הם מילאו את כל פתח המערה. בואו נראה, אתם רוצים להציל את החיים, תחללו שבת. לא מחללים שבת, מתים. כך היה. מסירות נפש, גבורה עצומה. מתו יהודים על קידוש השם כדי לא לחלל שבת, כדי למול את בניהם. כך היה בהתחלת הגזירות. עד שקמו החשמונאים ואמרו, לא, אנחנו לא נמשיך כך. אם נמשיך כך, נקיים את ההלכות, אבל עם ישראל יהרג. איך משנים את המצב? יש עוד מצב אחד בתורה שיש עליו דין של מסירות נפש. אבל זה לא סתם עוד מצב. בכל הדינים של יהרג ואל יעבור, יהרג, הכוונה היא, אם אתה לא יכול, תמות. אתה יכול לברוח, תברח. אתה יכול להינצל, תנצל. כמובן, אל תהרוג מישהו אחר. פיקוח, כן, פיקוח נפש לא דוחה שפיכות דמים. אל תחטא בעבודה זרה, פיקוח נפש לא דוחה, אבל תברח. יש דין יותר חמור בתורה. מצווה אחת שמוסרים את הנפש ולא בורחים, לא מתחמקים, אלא נכנסים למצב הסכנה על מנת להיאבק אם אתה צריך להיאבק. זאת מצוות מלחמה. יש בתורה מושג של מלחמת מצווה. יוצאים להילחם, טוב, לא חייבים למות כמובן, הכוונה היא לנצח במלחמה. אבל גם אם יהיה חייל שהמפקד שלו יצווה עליו משימת התאבדות, כי אין ברירה, חייבים כדי לנצח, זה חלק ממצוות מלחמה. על מנת להיאבק, ואין התחמקות. מלחמת מצווה, מלבד מצוות מחיית עמלק, שהיא גם מלחמת מצווה, אבל יש שתי מלחמות מצווה יסודיות. הגנה על עם ישראל ועל ארץ ישראל. באו החשמונאים ואמרו, אנחנו נהפוך את המצב של גזירת השמד מבחינה הלכתית למצב של מלחמת מצווה. איך עושים את זה? צריך לקום ולהכריז, אנחנו מכריזים עצמאות של עם ישראל, אנחנו רוצים לשלוט בארץ ישראל, ובתור שלטון עצמאי אנחנו מכריזים מלחמה. אדם פרטי לא מכריז מלחמה, לא אדם, לא קבוצה של בני אדם. אין מלחמה אישית, אין אפשרות שקבוצה של יהודים שאין להם גיבוי של הציבור, של כל הציבור, יכריזו על מלחמה או יעשו פעולות מלחמתיות. לפעמים זה יכול להיות נחמד מאוד, כן? כל יישוב יבוא ויגיד, מפריעים לנו פה בגבול, אנחנו נלך ונעשה פעולה. לא, אסור. אבל זה מה שעשו החשמונאים. קמו, הכריזו על מרד. מעכשיו, מלחמת עצמאות. מלחמת עצמאות על ארץ, עם ישראל בארץ ישראל, זו מלחמת מצווה. מעכשיו אנחנו מחללים שבת, כי במלחמה יוצאים לקרב גם תוך חילול שבת. אנחנו מוסרים את הנפש, לא שהיוונים יהרגו אותנו, אלא שאנחנו נהרוג אותם וימותו בקרב גם. מסירות נפש במצב אחר לגמרי. עד עכשיו היינו פסיביים, עכשיו אנחנו אקטיביים, פועלים, לוקחים את היוזמה לידינו. מהפך. המהפך הזה שינה את ההיסטוריה של עם ישראל. על פי ההלכה, על פי ההנהגה של החשמונאים, ואנחנו נשארים כאן עם שאלה מאוד מעניינת. מה קורה פה באמת? הרי מבחינת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, הוא יודע מה קורה בנפש האדם. אותו יהודי שחייב במסירות נפש, הוא מקבל את שכרו מושלם בעולם העליון, הכל בסדר. אם פיקוח נפש דוחה במקרים שזה לא גזירת שמד, הוא גם מקבל שכר, הוא עשה בסדר, עשה על פי הלכה. מה שונה המצב של מלחמה שהוא הפוך לגמרי? מה קורה במלחמה שהוא יותר חמור מכל המצוות האחרות? אנחנו מגילים לזה, כן? אנחנו היום נמצאים כבר עשרות שנים, יותר מעשרות שנים, כבר יותר מ-100 שנה במובן מסוים, במצב של מלחמה פה בארץ ישראל, רגילים, אין מה לעשות, מלחמה, צריך לצאת, להיות גיבורים, להילחם. בעזרת השם שלא יהיו הרוגים, אבל אם יש, אז יש. מה זה אומר מבחינה תורנית? אמרנו, השם איש מלחמה. מלחמות הקדוש ברוך הוא עושה אותה. מה זאת אומרת? שמלחמה היא חלק עקרוני של הנהגת העם. כי כשאתה באופן פרטי אישי מחליט על העתיד שלך, הקדוש ברוך הוא משגיח, הקדוש ברוך הוא מכוון, אבל יש לך בחירה חופשית להחליט מה אתה עושה ומה אתה לא עושה. עיקרון יסוד בתורה. לעם אין בחירה חופשית. נדמה לנו שיש, כן? אנחנו מחליטים, ממשלה זאת, ממשלה אחרת, כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא לא. רק נדמה לכם. אתם תעשו כמיטב יכולתכם. אני מחליט. במלחמה היחיד הופך להיות חלק מהותי מהעם. בחיים הרגילים, האישיים, אני אומר, אני יכול להיות לעצמי. לא אכפת לי מה קורה לשכן שלי. אולי כן אכפת לי מה שקורה לשכן שלי. אבל אני בעצמי. אני מחליט. חייל שיוצא למלחמה, הוא לא מחליט באותו מובן. הוא חלק. חלק מהצבא. הוא נציג של העם. החיים שלו הם כלי ביטוי של העם שנלחם על חייו. הוא מתעלה לרמה אחרת לגמרי, לעם ישראל. יש תיאורים, גם בהיסטוריה, גם בחז"ל, איך היו נלחמים אצל הגויים. מי שיודע, יש תיאורים היסטוריים, אפילו ממש בקום המדינה. היו ערבים שהיו נלחמים בצורה כזאת שהגברים היו יוצאים לקרב וכמה מאות מטרים מאחורה היו עומדות אנשים עם סכים. למה? כדי לאסוף את השלל אחרי הניצחון. מה הפירוש לאסוף את השלל? למה אתה יוצא לקרב? כדי להרוויח. מה, בשביל מה אני גיבור? שוב, הגישה החיצונית. כשעם ישראל יוצא לקרב, יש ביטוי של הרמב״ם, דברים נפלאים של הרמב״ם, איך יוצאים למלחמה. מאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל, על הקדוש ברוך הוא, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. לא יוצאים למלחמה בתור בן אדם פרטי, יוצאים למלחמה בתור נציג. ובתור נציג כל אחד ואחד עושה כמיטב יכולתו למען הקדוש ברוך הוא, עם אלה גם למען עם ישראל וארץ ישראל. לכן ממשיך הרמב״ם ואומר, מי שיוצא למלחמה בצורה כזאת צריך שישים נפשו בחפו. ועכשיו, לא אני חשוב. אני חשוב בתור לוחם. אני חשוב בתור נציג. אני חשוב בתור חלק מהצבא. ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. אתה עכשיו לא דואג לעצמך. אם תדאג לעצמך, זה יהיה גבוה מאוד. מה יקרה? כל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו, עובר בלא תעשה. איסור של התורה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעצו מפניהם, ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. היום ונורא. ולעומת זאת, כל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, אבא מבטיח לו פה, הבטחות. זאת ההתעלות הרוחנית הכי גדולה שיכולה להיות. זאת המשמעות של מלחמה בעם ישראל, וזאת המשמעות של גבורה בעם ישראל. לכן הרב לא כותב פה שמה שהקראתי קודם, הגבורה, הוא לא כותב, הגבורה שהכופרים משתוקקים אליה לא תוכל לעלות בידה. כי הרב הכיר את הכופרים בדור שלו. הרב הכיר את החלוצים בדור שלו, שמבחינה רעיונית, הרוב אמרו, אנחנו כופרים, אנחנו לא מאמינים. וכשהיה צריך למסור את הנפש על עם ישראל, הייתה להם מסירות נפש נפלאה. בלי פקפוק, בלי חשש, בלי לחשוב על עצמם או על אנשים או על הילדים. מאיפה זה בא? זה בא מתוך נשמת ישראל. זה בא מתוך התעלות. כי כשיהודי יוצא למלחמה זה מצב של התעלות רוחנית לא רגילה, לא מצויה. אנחנו מרגישים את זה הרבה פעמים. הנה, עכשיו, לפני זמן קצר, הייתה מלחמה, מבצע, מלחמה, משהו קטן, אבל מלחמה. כן, החיילים התגייסו, עמדו, הטייסים באמת פעלו, לא רק הטייסים, עוד אנשים, כן, זרועות שונים שהיו מחוברים ללחימה בפועל. איך העם הרגיש? כולם ביחד, כולם מאוחדים, כולם איתם. ההרגשה הזאת שכל עם ישראל יחד היא מעלה, העלאת האדם לשורש נשמתו. היא נותנת את הגבורה האמיתית. זאת מציאות רוחנית מאוד מאוד ייחודית, מאוד גדולה. עכשיו, כמו כל דבר רוחני גדול, צריך להוציא את הדברים אל הפועל. רבינו רב צבי יהודה תמיד היה אומר, יש משנה בפרקי אבות, אומרים חז"ל, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. רק כך עוד פעם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. למה הכפילות הזאת? הסביר רבנו, חביב אדם שנברא בצלם, זאת עובדה. אדם נברא בצלם אלוקים, יש בו נשמה. אבל עצם העובדה זה רק התחלת הסיפור. כמה שהוא יודע את העובדה הזאת, כמה שהוא מבין, כמה שהוא חי על פי זה, החיבה הולכת וגדלה, וזאת החיבה יתרה. חיבה יתרה נודעת לו, כשהיא נודעת לו, לפי המידה שהיא נודעת לו, באותה מידה יתרה. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, זאת עובדה. כל אדם מישראל יש לו נשמה ישראלית, קדושה. הוא יצא למלחמה, זה ישפיע על הנשמה שלו, אין ספק, וזה מקור הגבורה של עם ישראל בכל השנים האלה של קום המדינה, של לפני קום המדינה. אבל חיבה יתרה נודעת, פירוש הדבר שכמה שידעו, כמה שיהיו מחוברים לעניין הזה, כמה שיבינו, כמה שילמדו, כמה שיחיו לפי זה, החיבה תגדל, וממילא בענייננו הגבורה תגדל. אז לכן אומר פה הרב, העלאת האדם לשורש נשמתו והכרת הנשמה לחלק אלוקה ממעל משיבה לאדם את גבורתו. זאת המשמעות האמיתית העמוקה של הגבורה. הגבורה נובעת מתוך הנשמה פנימה. זאת הגבורה האמיתית. לא רק שהיא לא חיצונית, לא רק שהיא לא שטחית, לא רק שהיא לא תלויה בדברים כמו מספרים וכל מיני חשבונות חיצוניים, אלא הגבורה האמיתית באה מתוך הנשמה. מתוך הנשמה היא גם מתורגמת לדברים החיצוניים. אנחנו לא מדברים על ניסים. אנחנו מדברים, כפי שכותב מרן הרב בן היה, על מצב שאדם שהולך להילחם עושה את המקסימום שהוא יכול. בגבורה, באימונים, בידע, בטכנולוגיה, בכל האמצעים. שום דבר לא משאירים למקרה ולא אומרים סמוך. אסור. כן? רק אם נלחם בכל כוחו, כל כוחו זה גם הכוח השכלי, זה גם הכוח הטכנולוגי, והרב כותב את הדברים בפירוש בצורה החריפה ביותר. אבל מצד שני, הגבורה הנשמתית הזאת חייבת לבוא לידי ביטוי גם בצורת החיים. וכאן הניסיון הגדול שלנו היום, וכאן הלימוד הגדול דווקא בימי חנוכה. כמו שחנוכה מחוברת מניסים שונים, מה זה על הניסים? יש לנו נס מסוג אחד שהוא נס המלחמה, ונס מסוג שני שהוא נס פח השמן. שני סוגי ניסים שונים. נס המלחמה, אנחנו עושים את המקסימום, אנחנו נלחמים וגם נהרגו, והקדוש ברוך הוא מסייע. ונס פח השמן, באים היהודים לבית המקדש ואין, ופתאום כן, השמן דולק 8 ימים. שני סוגי ניסים, נס ביכולת האנושית ונס בלי יכולת אנושית. נס שמופיע דרך הטבע, דרך המציאות הטבעית, ונס שהוא בניגוד למציאות הטבעית. נס נקרא לו במובן מסוים גשמי, ונס רוחני. בחנוכה יש את שני המרכיבים האלה, הצד הטבעי והצד הרוחני. זאת השלמות של עם ישראל. אנחנו עובדים בשני המישורים. במלחמה צריך נשמה וצריך עבודה מעשית קשה מאוד. בחיים הרגילים צריך את הצד הנשמתי, וצריך שהצד הנשמתי יופיע בחיים המעשיים. זה שייך למה שאמרתי קודם על המאבק נגד התרבות היוונית. יבוא יהודי עם מסירות נפש עצומה, הוא מוכן למסור את כל החיים שלו למען עם ישראל. הוא יחזור הביתה, ישב בשקט, יוצא לנוח כמה דקות, ידליקו לו טלוויזיה, הוא יקבל את כל התרבות המערבית המושחתת והחיצונית ישר בהזנה ישירה למוח. יש לנו בעיה, יש לנו בעיה גדולה. הנשמה שלו צועקת, כואב לי. תהיה לו בעיה להוציא לפועל את הגבורה שלו. לא תמיד זה יופיע. יש מצבים מורכבים, יש מצבים שבשעת מלחמה בן אדם מתעלה, ויש מצבים שבן אדם נופל. יש מצבים שהיהודי נשאר עם מסירות נפש טהורה, אפילו שהוא לא מבין למה ולא מבין איך, ויש מצבים שבן אדם קולט את כל המבט החיצוני ומפיל את עצמו ומפיל אחרים איתו, כי הוא מתחיל להסתכל כמו היוונים. ולכן אומר רבנו רב צבי יהודה, יש רמב"ם מאוד יסודי לגבי תעניות. ובתענית, תענית זה לא סתם לבוא, צמת, הלכת הביתה, בסדר, עשיתי. לא. תענית פירושה לחשוב, אומר הרבה. להבין מה לא טוב ולתקן. אומר רבנו, כך גם לגבי חגים. חג פירושו ללמוד, להתעלות, מתוך הבנת מהות החג. לא לבוא ולהגיד שמחתי, רקדתי, חגגתי, אכלתי את הסופגניה, הדלקתי נרות, זהו, מספיק. אתה צריך להבין למה אתה מדליק נרות. אתה צריך להבין את המשמעות של הדלקת הנרות. ואחת המשמעויות היסודיות של חנוכה זה להגיע לגבורת החשמונאים בכל המובנים שאמרנו. לא להיות חיצוניים, כן? הגיבורים החיצוניים הם היוונים. אנחנו חלשים. למה אנחנו חלשים? אנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו חלשים כי יש לנו גבורה לא חיצונית, אלא גבורת אמת. גבורה נצחית. גבורה שנובעת מתוך התורה. הגבורה שלנו נובעת מתוך הנשמה הישראלית, ואנחנו רוצים שהנשמה הזאת תבוא לידי ביטוי. אנחנו לא מוכנים לחיות בניגוד לנשמה שלנו. אז אנחנו רוצים לנצח את היוונים לא רק במאבק בשדה הקרב, אלא גם במאבק התרבותי שלנו. אנחנו רוצים לחיות חיים יומיומיים, יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, לפי אמת, לפי התורה, לפי הנשמה הפנימית, ולא לפי החיצוניות והכאילו יופי של תרבות יוון, שדווקא נגדה נלחמנו. אם אנחנו חיים כך, אז הגבורה תלך ותופיע בשלמותה. הרב כותב בפתגם אחר, הזכרתי את הפתגמים, שהאור הנשמתי של החשמונאים עתיד לחזור אלינו. זה לא רק משהו שפעם היה, זה משהו מהותי לעם ישראל, משהו אופייני לעם ישראל. זה המשמעות של הנרות חנוכה, כאילו שומרים פה על הנר, על האור הזה משך כל דורות הגלות. טוב, מדליקים, אם אין ברירה, אפילו אי אפשר להדליק נרות בחוץ, אז מדליקים נרות בתוך הבית, שומרים בתוך הבית על הקדושה, על הטהרה, כפי שכותב מרן הרב קוק זצ"ל. אחרי ששמענו במשך כל כך הרבה שנים, כמעט 2,000 שנה, על הקדושה בתוך הבית, עכשיו אנחנו כבר חזרנו לארץ ישראל, מדליקים את הנרות בחוץ. הקדושה הזאת צריכה להופיע על כל מציאות החיים. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו כך, לבנות את החיים שלנו כך. כמה שיותר נבנה את החיים שלנו בצורה הזאת, כך גם הגבורה תופיע, בצורה של גבורה אמיתית, בצורה של גבורה גדולה, של גבורה שנובעת מתוך הנשמה, והגבורה הזאת תלך ותתעלה, אנחנו נלך ונתעלה בכל המובנים, בעזרת השם. שיהיה חנוכה שמח במובנים הרוחניים ובכל סדרי החיים.